דיברנו על זה רבי סמי סלנט בשתי הפעמים שעברו. כן, אז בואו נראה את הדברים האחרונים פה. מתוך ששפעתו הקדושה והנאצלת להגשמת רעיונה הגדול הייתה במסגרת על הכרה גאונית עמוקה וחוגרת, היא מתגלה לפנינו בצורה של שיטה פילוסופית אלוקית מוסרית מקיפה, שגם מסעת נפש שירית הולכת ונוקבת על תאומה של הנשמה האנושית קבועה בה. מתוך כך הולכים פלגים שונים ונופעים במשך הזרנים, מתוך שיטתו המיוחדה של אור ישראל זה. כן, אז אומר פה הרב, השיטה הרוחנית של רבי סלנט, כן, הייתה, כמו שקורא לו, כמו שקורא פה, מכנה אותה פה, שיטה פילוסופית אלוקית מוסרית. כן, זאת אומרת, יש בה איזושהי תפיצה של האדם, כוחות הנפש שלו, כמו שהסברנו בפרק שעברו, התפיסה הזאת שיש את הצד המודע ואת הצד התת מודע, כמו זה הכוחות הקיים שנמצאים בו מכנפש של האדם, שעיקר הפעולות שאדם פועל לא מתוך החלטה אלא באופן כזה שזה כמו יוצא מאליו מצידו, זה תולדה של אותם כוחות קיים. וההשפעה, האפשרות להשפיע על הדבר הזה, זה על ידי ההחדרה של אותם תכנים לעומק הנפש. באופן כזה שברגע שהתכנים חודרים לעומק הנפש, אז יוצר תהליכים של שינוי.
איך בגדול כאילו מכניסים את הנפש, מה מציע?
אז נתחלה ללמוד ואחר כך להפנים את זה בצורה של התפעלות רגשית. שגם מסד נפש שירית הולך ונוקבת לתאומה של הנשמה האנושית קבועה בה. כן, כמו שקורא לזה, השיריות, כן, אני מתכוון להגיד שזה לא רק, זה לא רק עניין פרקטי מעשי, כן, אפשר לתפוס בעצם את כל השיטה של רבי סמי סלנט כשיטה פרקטית, שהדגשים שלה הם דגשים מעשיים בלבד. כן, שהם באו לקדם את האדם מבחינה תפקודית. כן, מה שנקרא ההתנהלות המעשית המידותית. אני אומר פה, זה לא רק זה. אלא כמובן מה שבא רבי סמי סלנט לראות את הפנים של האדם כבעל ערך עצמי, כלומר את העולם של ההרגשות, של יראת שמיים, כמובן של הרגשת יראת שמיים. ולכן גם מסעת נפש שירית הולך לנקוד את התאומה של הנשמה שירית קבועה בה. כן, זה לא רק פרקטיקה מעשית. מתוך כך הולכים פגים שונים ולבים במשך הזמנים, מתוך שלטון החדש של אור ישראל זה, ומה שהוא רומז פה זה לתלמידים השונים של רבי סמי סלנט, ובשלושה תלמידים גדולים. כל אחד מהם הוא גדול בפני עצמו. היה את רבי סמי סלנט, שהשיטה שלו זה הייתה השיטה השכלית, השכלית, אפילו מחקרית כזאת. היה את רבי נפתלי אמסטרדם, שאצלו מה שבלט זה הדגש על הסגנון של יראת שמיים, והיה את רבי יצחק בלאזר.
אבל מה אמר כמונה?
צדיקות, אפשר לקרוא את זה רגע אחד. צדיקות ודקדוקות. את הרב יצחק בלאזר שזה היה הלמדנות. כן, אז הוא כינה אותם, את אני חושב שזה מכינה אותו החכם, את רבי יצחק בלאזר הלמדן, ואת רבי יצחק בלאזר הצדיק. שלושתם היה להם, שלושת הגורמים האלה, כל אחד מהם, הם מפיינים ככה, פוליטים, מבחינת הסגנון הרוחני.
היה
בסטרובוצקה. לא, בסטרובוצקה זה כבר אחר כך, זה אבל לא את צבי פינקל. הוא בעצם למד קצת אצל רב צבי פזיסין מוקל, אבל הוא לא הסתדר שם. הוא בעצם, אחת ככה, פנה את עצמו בעיקר, אחד. אז זה נוטה אבל לשיטה של כן, מי שמבין את ההבדלים בין השיטות, זה נוטה לשיטה של כן.
אם כי... הסכים כולם כאילו למדנות ו... מה הקשר למוסר?
זה סוג של יראת שמיים שבא דרך זה. איך החקירה למדנית.
בלימוד המוסר הוא העמיק או ש...
כן, גם לימוד המוסר וגם בסגנון הרוחני, בפי כללי, של הלמדנית. לכולם, כל המטפלים ומחזיקים באחד מן החלקים של הופעת תורה הגדול מוכוונים את ליבם לתל התלפיות. כולם ראו בו את רבם למקור חיי הקדושה והצילות המוסרית שהתחיל להיות הולך וזורם כנחל נובע מתוך אוכו הגדול והקדוש של רבינו הגדול בבשרים סלם תרזי. כשאנו מוצאים את עצמנו גם כעת לאחר היובל של גביסות אורו הקדוש בקיצי מהורים, עומדים ברעדה נוכח הזוהר העליון שנעצם מנשמתו הגדולה, העיר על ידו את אופק חיינו, העלות בו את אבוקת היראה השלמה, מיישר בעולמנו את הפסילה של הצדק האמיתי, אשר שורשיו מוכרחים תמיד להיות יומקים מהנשד החברי שיראת השם תורה עומדת לעד. ויהי רצון שבמהרה בימינו יהיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה, העיר את כל המחשקים ומחמם את כל הלבבות המקוררים, וגם בנו דבר השם. צדק צדק תרדוף למען תחיל ברת השם את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. צדק צדק, מפני נגיד ההנהגות המוסריות. ההנהגות המוסריות הן מפני לזה שעם ישראל יהיה ראוי, נירש את ארץ ישראל. טוב, הלאה. אנחנו במאמר הבא. ראש ישיבת הצבאים, הנציב זוצר. עץ חיים זה הכוונה מה שקרה וולוז'י, כן? מה שקרה וולוז'י. עכשיו היא הייתה, היא נקראה ככה עץ חיים, השם המייסד שלה. וואה, עץ חיים היא הרוקים זה התורה, אבל המייסד שלה רבקן וולוז'י. אז זה לא היסטורי שלה, זה גם את אחרי רבקן וולוז'י היה כמו של שבעה ביצל וולוז'י, זאת אומרת הבן. ואחרי מיטתו, אז הישיבה בעצם היו בה שני ראשים. האחד היה אבית הלוי, רבי יוסף דור ולוי סולובייצ'יק, אבית הלוי, אבא של רבי הלוייס, והשני היה הנציב. הנציב היה נשוי לנכדה של רבי צלמי וולוז'ין. זה היה הקשר שלו לשבים שונים מאוד מאוד בשיטות הלימוד שלהם. הנציב, השיטה שלו הייתה גם בגלל השיטה הרוחנית באופן כללי היו שונים, אבל בגלל המדלית זה גם פעלי בליטוי. בית הלוי, הסגנון הלימודי שלו היה שקרני, עמקני. הנציב הסגנון שלו היה יותר היקף. אם כי ודאי שגם הוא היה קודם בלמדנות, אבל הדגשים שלו היו דגשים עקיפים כאלה שלו. עוד היה מיוחד בנציב שהוא נתן מאוד דגש על דברים שאחרים בכלל לא התעסקו. הוא עסק בביאור הדברים של התנאים. הספרו והפורסר הפורסר שלו על שאילתות. עוד דבר, הוא עשה גם בפרשנות התורה.
אדם הוא רצות לעשות
בזה? זה היה חלק, אני חושב שזה אצלו היה חלק מההבנה של הצורך בעצם לברר את השורשים של התורה שבעל פה. זה נסיף לך, זה מה שעסק בקשר בתורה שבעל פה. לכאורה נגע,
זה
בעדי היצירה
הזאת שלו, מה היה?
לדוגמה, הלמדנים, מבחינתם...
בגודל?
כן, זה גם לא מעניין, כלומר, הם מתעסקים יותר בהגדרות. בהגדרות הלמדניות של צורת, ככה, בלוגיקה של הסוגיה. כאלה, מוכן לתורה התפיסה של כללות התורה, והיה שיטה טוב. לכן הוא גם עסק בתורה שבכתב, בפירוש שלו. בפירוש שלו, עמק דבר, זה בעצם שיעורים. מה זה שיעורים? הוא היה מלמד כל יום חומש של, של אותו יום, של פרשת שבוע. וזה היה פירוש שלו, שהוא היה אומר, ככה על המצוקים, על פי פסי המצוקים, ובתוך כנס אותם, והוציא אותם בצורה של ספר. אז זה היה סגנון של היקף, לראות את הדברים במקורותיהם, בשרשיה. זה יותר תפיסה, זה מדעית כזאת, מדעית משקרית. פחות למדנית של הגדרות מופשטות כאלה, כמו הלמדנות של בית הלוי, זה חדשה קיצוני יותר, היה רב חיים מפריס, הבן של בית הלוי. היה שם פולמוסים לא מעטים סביב השיטות הללו. הבחורים הצעירים, הרבה מהם המבריקים ובעלי הכישרונות, לא נוטו אחרי רב חיים מפריס. זה משך את ליבם ככה, כל ההברקות וכל ההגדרות המופשטות. והיו לא מעט תלמידים שיורקו בין הציב. זה טוב, זה טוב, כאילו ככה בתוך הישיבה, תלמידים הבינו שיש פה שתי גישות. עוד שבין הרבנים לא היה, בתוך זה נוצר כבר. יש ספר, אני לא יודע בדיוק כל מי שפה כתובים, לא קראתי אותו. קוראים לזה הראשון לשושלת פריס. רבי כזה שכתב אותו מישהו על, על הבית הלב. ורום הספר הוא מתאר את הסיבוכים הפנימיים של ישיבת וולוז'ין שהייתה סביב הדמויות על הציב. טוב, בוא נחזור לענייננו. נשימנו. עין על מצב עמנו בארצנו ודורנו האטום. דרך אגב, הבדל בולט זה גם היחס כמובן לציונות. נציב זה היה אחד מאלו שתמכו בציונות בגרסה הדתית שלה, כן, מה שהיה אצל הרבנים פה בציון. הרב קליש הרבות בחר, גם נציב היה מאלה. למרות את בית הלוי, ויותר מזה הבן שלו, גם זה היה מגדולי המתנגדים לציון. עכשיו כשחושבים, זה בעצם מתאים לגישות הרוחניות שלהם. והנציב הוא איש של, של תנ"ך, שקשור לתורה, לא במובנים הפילוסופיים המופשטים שלה, אלא יותר לרוח, לרוח התורה כמו שהיא עולה מתוך המקורות היסודיים שלה. לעומת זאת בריסק, זאת אומרת, בית הלוי והקרנפיים והגריז הם היו שייכים לתורה יותר בצדדים המפשטים הפחות קשורים אל
הלוויות. זה נכון שהטענה אומרת שהנציב הסכים או עודד דבר ציונות דתית אם היא תתנהג לפי ההלכה, כן, הוא לא בעד,
יכול להיות מאוד, אבל לא נראה לי שמישהו אחר חושב אחר. השאלה, מה הערך הבדיעבד?
לא, אם הבדיעבד עושה את זה, זאת אומרת, כאילו, מושבה מתחרת על
מה. היא לא... תראה, בן שלו, זה היה רמר המרילה, שהוא היה במזרח, הוא היה מאוד קשור לאבא שלו. הוא לא נחשב במשיכו. היה לו בן אחד גאון עצום, רב חיים ברליב. הוא היה רבה של ירושלים באיזשהו שלב. הוא בא לירושלים, הוא היה בזמן קצר, הוא היה הרב של ירושלים, הוא היה הרב של בני של איזה עיר גדולה ברוסיה, אולי אפילו טוב, לא זוכר. אז הוא עלה לארץ והיה ברב של ירושלים. ממש בשנתיו האחרונות, הוא נפטר בירושלים. הוא היה נחשב ממשיכו מבחינת הגדלות, הסמכות התורנית הרוחנית. אם כי אומר בריא לעמוד גדולה של התפיסות הלאה, סימנו עין למצב הבין בעצים ודורנו יתום הספרות צנחה עמוקה מקרב לפיליבנו לראות כי הבערה הגדולה רובסת עלינו נצילת כבוד בית חיים הפנימה. כן, זאת אומרת, זה לא רק, זה לא מצד אנטישמיות, צרות שלנו זה לא רק אנטישמיות והשפעות שבאות מבחוץ, אלא גם הקטנות בשיעור הקומה של הגדולים בדורות האחרונים. ובדור העבר נמצאו לא לבד רבנים ורועי העדה, הגן גבירים ועל העסק אשר הקדישו רובי את גם התורה עיני הכלל. כדוגמת הרשש. הרשש, מה שיש לו בקדוש בסוף הגמרא, הוא היה מעשירי וילנה. לא בשמו נשכח שם, וילנה. אבא של הוילנה, אני חושב שהיה לו קרמים. או מסחר ביין, סליחה. והוא הקדיש את רוב עיתותיו ללימוד תורה. היו חכמים רואים את הנולד ועשו כל מה שבכוחם מחזק את עמודי הדת ואת מוסרות האחדות הלאומית בין בני עם מופזר ופורד. כבוד אשר בימינו, עבדו אנשי מעשה, אין מתעוררים בצדק לשובב נתיבות הכנסייה הישראלית. כן, לשובב, להשיב את דרכי הכנסייה הישראלית, וגם מראשי עם ומאשריו, כן, אלו שאומרים לחזק אותו, לתת לו את עוצמתו, עיני העדה ורבני הקהילות, לא נראה כי ישימו לב אל עתידות הדת וקיומה בעתים הללו. להקדים רפואה לעם ניגס ונענה אשר באו מים עד נפשו, זו תורתו, כלומר באו מים עד נפש, כן, עד לתורה, כלומר כמו חנק הזה שהמים חומקים, זה הכל דבר, פה יש פגיעה אנושה בתורה, אתה כאשר נר אלוקים נשמת כנסת ישראל טרם נכבה ועוד לא פסה התקווה לתת לה תורה תקומה בארצנו. רבותינו אלה יוצאים ידי חובתם בהנחה או בפטפוטי דברים על עניינים שאינם לא מעלים ולא מורדים כבוד הדת בארצנו. כן, זאת אומרת, אומר פה הרב ש איזה מין, איזה ביקורת בעצם על הסגנון הרבני שהוא לא לוקח אחריות כוללת. כל רב רואה את העדה שלו, התפקיד שלו, הברמה המצומצמת, לא כאחריות כוללת על על מעמד התורה בכלל עם ישראל. בדור יתום כזה אנו מחבב ביותר את הילדים השרדים אשר מדל ידמות של הלכה הם צופים מביטים לאחרית הימים ופשיטם בעולה של תורה יעבדו עבודתם ורוב עונים ובהכשר דעת לקיום הכנסייה ונצחיות התורה בין בני בית יעקב יושבי ארצנו. כלומר, תלמידי חכמים תורה שלו שרואים למרחוק, כלומר מבינים השאיפה שלהם זה להשתייך למה שעם ישראל מעוטד אליו, כן, לייעוד, זה הייעוד של עם ישראל, כמובן הייעוד של עם ישראל זה בארץ ישראל. כלומר, זה לא רק הנקודה של הארץ, זאת אומרת, הנקודה של עם ישראל בארץ ישראל זה מתוך הראייה, כמו שאומר פה לטווח הרחוק, כן, צריך לבנות את התורה בעם ישראל מתוך נגיעה בייעוד הסופי של עם ישראל, מתוך נגיעה בתפקיד שלנו. בין הרדידים השרידים האלה התנוסס לתפארה הרב הגאון הגדול ורב פעלים תורה וכבודה רבי נפתלי צבי יהודה ברלין שליטה. כן, זהו, כתב את זה עוד בחייו של הנציב. ויש מטיבתא בישיבת היצריים בית אולפן אשר וולוז'ין יעה, מה זה ראשית אבות האלה? בית אשר עד היום הוא האחד ואין שני לו כמעט. להעמיד רבנים תורניים בישראל וממנו יצאה הוראה זו תורה, הוראה זו תורה אל רבים מערי המדינה. כן, גדולי התורה בעצם שהיו באותו זמן צרפו בעיקר ממשיות גולוש. הכל רבי נפתלי צבי יהודה, נרו יאיו, הוא חוטר מגזע הישישים בעיר מיר אשר בפלך מיצק. נולד לאביו הרב הנכבד רבי יעקב ברלינזה בשנת תקעז. כן, אבא שלו לא היה, אני חושב, כן, לא היה לו תפקיד רבני לאבא של הנשיא. אבל עכשיו איש תורה כזה, אבל לא היה רב איזושהי קהילה או משהו כזה. בשנת תקעז ובהיותו כבן 14 שנה, בגיל 14, כיתה ח', סוף כיתה ח', כבר בא בברית הנישואין. אני חושב שאז הוא השתדך, לא זוכר אם זה היה כבר ממש נישואין, אז השתדך וקצת שנים אחר כך הוא התחתן איתו. הוא בא בברית הנישואין ביתו של הגאון רבי יצחק סל, רב בבולוג'י בימים ההם. זה רבי יצחק בבולוג'י שהוא היה בעצם, הוא התחתן, כמו שאמרתי, עם הנכדה של רבי בולוג'י. עוד ממנו הוריו נראה כי האיש הזה לגדולות נוצר, שקידתו עצומה, את רחוקותו מכל מעלמי החיים. זאת אומרת, אותו הנפלא והנטייה הישרה להעמיק שאלה. כן, זה רומז לחיבור שלו על השאילתות, להעמיק שאלה. לכל מקצועות התורה, למתות מדרך הפלפול העקום ולתור לדעת האמת הנכוחה בתורה. כל זה נתנו עדיהם כי העתיד תלמיד חכם זה להיות למאיר נתיבות התורה ומיישר דרכי הלימוד הרבים לרבים בני גילו. כן, אותו הידוע הנציב לא יפרסם בצעירותו כאיזשהו עילוי מופלא, או ברור שהוא היה בעל כישרונות גדולים, אבל את עיקר כוחו הוא קנה מתוך השקידה שהייתה מאפיין מרכזי באישיותו עד סוף ימיו. בימים הם התאמצו כל תופסי התורה לשום כל מענה בפולפולי הסבל והתלמוד מחשי גפת, כן, גמרא פירוש ותוספות והמהרש"א, אשר היה אז לעיניים לכל הוגי התלמוד. הדרך הזאת, דרך העמקות והחידוד הפלפולי, הייתה כבושה לרבים, וגם חותנו הגאון הגדול שהיה נודע בשעת צפווה בעיר שם לפני הרב הגאון הנציב את התורה הזאת. כן, חותנו וויסים וגולוז'ין גם כן היה עיקר עיסוקו וכוחו היה פלפלנות הלמדנית. אחרי שנעלה הזה אף כי היה עוד עול ימים ולא מצא את לבו נכון לתחרות בארץ חותנו הגדול ז"ל. כן, זאת אומרת, הוא היה אז באותו זמן בחור צעיר, ודאי הוא לא יכל לראות את עצמו כבר פלוקטה של רבי יצחק מוולוז'ין, אבל בכל אופן נטע בכל זאת מהדרך הקדושה לרבים תחת הדייקנות היתירה שלה בעולמו אל הדלת גמות הנחה שהיא עסוקה בו, שם פניו אל דעת התורה שבעל פה במקורי הראשונים. כמו שאמרנו, בעצם זו הייתה הנטייה שלו, על פי רוח הפקרת הישרה התרועה בליבו, הביקורת הישרה התרועה בליבו, הכיר את אוצר החכמה ואור הגנות בספרי שני התלמודים, והרבה לשקוד על תורת כהנים, ספר וספר ותוספתות, אבני קודש אלה שהיו אבני פינה לבניין התלמוד הנדע ומלא תלפיות. המחשבה הגדולה הזאת לעזוב את הפלפול המחדד את השכל אך לא ימלא דעת את הנפש שגלה בו עד חקר העניינים הראשיים ויסודות התורה. כמו שאמרתי, גם הסגנון שלו היה סגנון כמו מחקרי כזה, זאת אומרת, דבר את הכרסה. זה גם היה הרצון, כלומר, צורת השיבה הייתה שאם אנחנו נבין את הקוראות הראשונים בתוך נבין גם את התלמוד יותר, נבין גם את הראשונים יותר טוב, ולא תעסק מיני הסברות ככה שבאות מתוך השכל שלנו.
תעסק גם הרבה בגרסאות.
כן, תעסק הרבה בגרסאות. בעצם צריכים לי שבאותו זמן לא היה סגנון כמו שהיום. בין הספרים האלה שיוצאים עם גרסאות וזה וכל דבר, משווים כל מיני נוסחאות של כתבי יד, דברים כאלו לא היו נפוצים בכלל. בית ספר מלא חיים גדולים, מה אני מתעסקים עם זה?
אגב,
כמובן שהגר"א לדוגמה, גם הוא היה לו את הסגנון הזה. את הסגנון המברר את האמת מתוך קרבה אל המציאות של הדברים, אל העמדת הגרסה הנכונה. אבני קודש אלה שהיו אבני פינה לבינת תמיד הדר בנו את הפתח. שווה גדולות לעזור את הפינור וכדי צריך לחבר עם מילת את הדר זמן שהוא פעיקה. כן. שווה גדולה זו שהוא מדבר אז בלב הנציב, לא מצא מסירות בלב תעושה התורה בזמנו וגם לא הרגיע רוח חותנו הגאון זה. כן, הם ביקרו אותו. אך הוא באומץ רוחו לא שק לב לכל זה ולא הייתה אוזן המתחשים עליו למור. כי הנצח לא יראה אור, בהיר והתלמוד בלי אספקלה את המפרשים האחרונים. הגאון הנציב בא לידי החלטה כי רק בדעה נכונת ראשונה המפרשים ועוד יותר ספרי התנאים והמורים, כתורת קודם הסיפה ומתוספת, והפרק אבא האחרון הכביד תלמוד ירושלים ישר אותו עזור רוב התלמודים בזמנו, כי רק בדעה נכונה בצורים אלה נוכל לפתוח לנו שערי התלמוד הבבלי ולפתור כל סרטום החתום בסוגיות השם. זה בעצם המקור הלימודי למה שהיה, מה שיש לנו בגמרא. רבים ראו דרכי לימודו כנתמהו על שיטתו החדשה והוסיפו לפעלי השקידה העצומה הדרושה לדרך לימוד כזה. כן, כי זה מצריך לעבור על המקורות הראשונים הללו. להשוות אותם זה לזה. ויותו בן 23 שנים כבר ראה לבו הרבה חוכמה ודעת כל מסעות תורה שבעל פה, ואז לכם לכתוב ספרו הגדול על הספר. העמדה גנוזה עמו עד היום. הוא לא הוציא את זה בסוף. על הספר. אינו מעורים בזה את פרוד הגון היום, זה כבר נרצה, כן? היום זה לא נרצה. לכות את הרבים תופסי התורה בצד הסבר הקר הזה לא עולם, נראה אין הרבים ומקשה הדעת. הלכה כזאת קרב רק אחרי שהרחש בנפשו כי כבר הביא את קרבו הבקיאות העצומה בשני התלמודים הוא יפוג בתורת הקונים אשר במקומות רבים מפיצים אור חדוש גם על דברי הספרות נראה תורה העניים במקום זה או אשר במקום אחר בימים מהם בלב שהגאון הנציב ירעה לו לראותו כי כל חברה מעמיקים רק לדעת סוגיות לתלמוד עליהם פרשנו הרבים מדברי אלוהים חיים אשר לספרי התנאים בתוספתו בשני התלמודים המחיתו ספר היעלימו אליהם ובעצם הנציב, מה שכאב לו, איך שכולם מתעסקים, בעצם מה שמעניין אותם זה את הראשונים ואת האחרונים על סוגיית הגמרא, עם כל מיני צורות הסברה כאלה אחרות, אבל לא להתבונן במקורות הדברים.
גם בשביל זה, גם בשביל זה, תוספת
כל התוספת, לא רק כאילו, כמובן את החזרה. כן, אבל תראה, קודם כל, כמו שאמרתי, על לתת כבוד ללימוד, נקרא לזה לימוד מחקרי, עכשיו הוא גם גם כן היום, אם כי בישיבות לא עוסקים בסגנון לימוד כזה. אני מכיר אותי כל זה דבר כזה, כל זה גרסאות, כתבי יד והשוואות מהסוג הזה, לכל הספרים שיוצאים, הראשונים שאנחנו רואים מה שרוצים בדורותינו. אבל אני לא יודע איך זו שאלה, האם היום מתעסקים בזה מעבר לדברים שדיברנו. באמת אני לא יכול להגיד ש בשיעור קלאסי בישיבת התמצא את הזכות בדבר הזה. אבל ודאי שאחרי הנציב זה כבר התפשט, מה? שהתחילו להוציא את התוספתא. התחילו לעסוק במסכתות הקטנות, בברייתו. זה דבר שאני חושב על כל עצמו.
אבל שתדע לי לא להכיר, נטלו. למה לפניו לכאורה לא הוא צורך לעסק במפיל את הספר לספרי? ואם לכאורה לא ראו צורך, אז גם ראו הצורך.
תראה, מה זאת לפניו לא ראו צורך? זה התלמידי חכמים בדורו לא ראו צורך. הגר"א לדוגמה למד את הכל, הראשונים למדו את הכל. יכול להיות פרשונים לדוגמה שמביאים הרמב"ן, הרבה פעמים מביאים מהספרי, ומתוך זה הוא מסביר גם את הדברים של חז"ל בגמרא. זה כן היה, אז אפשר להגיד שזה לא... אבל ללמוד את זה על הסדר, אני לא חושב ש... שגם לפניו למדו. זאת אומרת, מה זה הסדר? לפניו בתור מלמדים לימוד שורים בישיבה, זה היה פעם.
ולכאורה למה זה לא קרה?
אני לא חושב שגם הוא העביר על זה בתוך שיעור. זה לא קרה בגלל המרחק שיש בינינו לבין המקורות הללו. המרחק בינינו למקורות הללו הוא מאוד גדול. ואז בעצם מה הטענה? אז הטענה היא פשוטה, אז איך אתה תבין את המקורות הללו עצמם?
ההבדל בין גמרא לבין ספר ספרי וכל.
ההבדל שלא עוסקים בזה. הגמרא ליקטה את הבריתות הרלוונטיות לנו לפסיקת ההלכה. שואת את כולנו. זה לא איזשהו עיסוק נצרך. אבל אני אומר, הטענה היא יותר גדולה מזה. איך תלמד את המקורות האלה? מקורות תנאים. שם על אתה תלמד אותם על פי מה שנקרא הסגנון של הגמרא. איך תביא את הסגנון של הגמרא? על ידי סוף הראשונים, באחרונים שעוסקים בהסברת הגמרא. אבל כל כך בסופו של דבר אתה חוזר ל... ואז אם אנשים לא יעסקו, כן, תיקח בחורים, לא עסקו בגמרא מספיק, אז זה ודאי אני מעסקו כולה בספר, בספר, בספר. לא מתודית יש פה איזשהו נקודה ש... בסדר, יכול להיות שאני, נראה לי שגם נציל אותה רעש את זה מבחורים צעירים, שמשלבי התפתחות הראשונים שלהם. עיקר ההבנה שלו זה שפחות תלמידי חכמים בעל שיעור קומה יעסקו בדבר
הזה. אבל לא כך ראינו שנקרא זה ש... אני מדייק, אבל שגם אחריו כאילו התלמידי חכמים עוסקים בספר וספרים כאילו.
זה השאלה השנייה.
כן, כאילו רואים את התוצאות.
למה אחריו? זה מה שאמרתי, אני חושב מאותה סיבה שגם לפניו לא עושה. כי אם יש פער גדול בזה. או תגיד, למה לא מתעסקים בתנ״ך? זה הוא פשוט, כי איך אתה יודע מה הרעיונות שעומדים בבסיס התנ״ך? כן, סתם, למה לא לומדים תנ״ך? למה בישיבות לא לומדים תנ״ך? בצורה סדירה. אז אני אסביר לזה, כי הכלי להתכונן על התנ״ך זה בעצם דברי חז"ל בגמרא, דברי חז"ל בספרים של מדרשים, שאתה צריך להעמיק בהם הרבה כדי להבין מה קורה נכון. אז זה בעצם חלקים בתורה שצריכים הרבה הכנה דרך הדברים שקיימים כדי להשתייך אליהם. ואז החל לכתוב ספר גדול על ספר, כן, אחר כך סוד, זה כמו שהיה. בימים ההם ולב שגון הנציב ירעה לו ויראותו כוח המרגים הייתה עשויה בגמרא והנה נמצא לו אח בדעות ורעי אהוב בנפש גאון לדור רבי דוד גאון רזיסל הנודע עד היום בשמו רבי דוד נביא חוב הנודע עתה לשם מגדלה כבר טובה המקרים התלמודים מדור שלפני נרצו היה לו סגנון מחקרי כזה האיש הגדול אשר עשה לו שם עולם פירושו ברגד רבי יזר הציב שלך איזה עלי ונבחן לספרו על הספרי לנדל זכר נקים ודע כי דרך כבר הפרדה של היהדות תלמודית וסיפרתי אותו בעיקריו גם חתנו הכל את הלוואה ונוכח כאשר היה את חתנו ששם שם הגאון הנציב יצא את הליטלה בארץ ומאז ועדתה היינו כמעיין ובלוח מה שנחוסק ולחשבים קרה והתקרים עכשיו אותם ממך לספרות התלמודית והתחילו הצעקה השאילתות ומפורשים של הנציב ועד הספרי טוב, אנחנו נעצור פה.
אחר מה אופן עקרוני, באופן אפשר לראות איזה קו, מה הוא עושה כבר שאיתות, כאילו, בפרשנות הזאת?
קודם כל החיבור, בא, בפירוש שלו?
מה הוא, מה גם
השאלה? אתה תבין מה שאיתות אומר, מאיפה הוא יצא מהגמרא. עכשיו, מה המקור לשאיתות מתוך הדברים של התלמוד עצמו? והיחס בינו לבין שאיתות הראשונים האחרות. עשה עבודה עצומה, אני חושב. לא רק...